הסיפור שלנו הראה בשבת האחרונה, פרשת לך לך, הוא כל כך מרגש ויוצא דופן, שכל מי ששמע עליו אמר, זה חייב ללכת לאנשים מספרים על עצמם. אני תושב אשקלון, אברך וחזן בבית הכנסת, שמתפלליו מתעקשים לכנות אותי רב. לאחר תקופה שלא היינו בשבת אצל הורי רעייתי ברכסים, בגלל פיגי הקורונה, החלטנו שבשבת זו נתארח אצלם עם ששת ילדינו. בדרך כלל אנחנו נוהגים לצאת בשעה מוקדמת, בפעם הזו בגלל שלא מצאתי רכב להזכיר, נאלצתי לקחת את הרכב של גיסי. זה גרם לנו לצאת בשעה 2:30. זה לא משהו שאנחנו עושים, אך בכל זאת הרשינו לעצמנו כי נותרו עוד 3.5 שעות עד שבת, והדרך מאשקלון לרכסים אורכת פחות משעתיים. לפחות צריכה להיות כך. כבר מתחילת הדרך חלו הפקקים, הבנתי שהדרך תארך קצת יותר זמן, ועדיין היה מרווח של זמן. פנינו מכביש 4 לכביש החוף, כביש 2. באיזשהו שלב קלטתי שאנחנו נוסעים לפעמים במהירות של 5 קמ"ש, 10 קמ"ש. כל הדרך הייתה פקק אחד גדול. ראינו שתי רכבים שהתהפכו. מכשיר הווייז העריך בכל כמה דקות את זמן ההגעה. והחל לפנות אותנו לכל מיני עיקופים ודרכי משנה. בתוך הרכב היה מתח. בתחילה אני ואשתי ישבנו בשקט, לא אמרנו מילה, רק דיבורים כמו, נו, שיזוז כבר, אוף. הווייז עכשיו נתן עוד 5 דקות, אך כאשר העליתי לדל שפתי את האפשרות שלא נגיע בזמן ונשאר לכביש, הילדים קלטו והמתח בתוך הרכב החל להיות בלתי נסבל. ואז קפץ הווייז ב... פתאום, לשעה 18:20, 6:20, כשהשבת הייתה אמורה להיכנס לכל היוחר ב-6:10. אני ממש נלחץ, הילדים מתחילים לבכות. אני לא יכול לשחזר את מה שהתחולל בראשי באותם דקות מרוטות עצבים. אחריות גדולה, מחשבה איך לצאת מהמיצר ותחילתה של הבנה שמשהו לא צפוי הולך לקרות לנו השבת. באזור 17:50 נפתח הכביש, מהפקק לחצתי על הגז, נסעתי במלוא המהירות, אך הזמן הלך ועזל, וכשהגעתי לאזור יוקנעם אמרתי, יש 5 דקות עד שבת, אנחנו נצטרך לחנות כאן באיזשהו מקום ולצאת מהרכב. שקט היה ברכב, אשתי ניסתה שלא לבכות, אך הדמעות ירדו לה מהעיניים בלי שליטה. התקדמתי לכיוון ימין, באזור התעשייה רווי הקניונים של יוקנעם. ולפתע ראיתי שנותרו 2 דקות בלבד לכניסת השבת, ושאם אני רוצה להוציא מהרכב דברים חשובים, אני לא יכול לזוז אפילו סנטימטר, אלא לעצור, למהר לבגאז'. חניתי, בלי להסתכל אפילו איפה, ורצתי לפרוק את מה שצריך. הילדים העמומים יצאו במהירות מהרכב, אשתי פיקחה אם הוצאתי את הדברים החשובים באמת, כמו חיתולים, גדים עילונים, מוצצים וכדומה, ואז נעלתי את הרכב ונחתי את המפתחות מתחת לגלגלה האחורי. בחור צעיר התקדם אליי, הלו, אדוני, זו תחנת מונית, צריך לזוז מכאן. אמרתי לו, אני לא יכול. הוא התעצבן, מה זה לא יכול? תזיז בבקשה. נכנסה השבת, רגע, אני אומר לו, אסור לי אפילו לפתוח את הרכב. הוא היה המום, אבל הבין שמשהו חריג מתרחש, ולכן שינה לגמרי את הטון. רגע, אז למי באתם בכלל? זה לא מקום שגרים פה אנשים. שמתי לב לזה, אני אומר לו, אבל כשבשבת נכנסת, אסור לזוז אפילו סנטימטר. סליחה, אמר, ונראה שהתרקח לגמרי, אז מה תעשו עכשיו? אין לנו מושג, אמרתי לו, אנחנו נצעד כנראה ברגל לרחסים. מה? הוא שאג. זה ייקח לכם יותר מ3 שעות, תליכה עם הילדים הקטנים האלה בכלל? אתה צודק, אמרתי לו, אבל אין לנו שום פתרון אחר לבעיה שלנו. הוא אומר, עזוב, אני אסיע אותך לרחסים, 15 דקות ואתה שם. אני אומר לו, תודה, אבל אסור לי. העבירה עליי, הוא אומר. תודה, אמרתי, אבל גם היא העבירה עליך, העבירה גם עליי. ובכל מקרה, אסור לי לנסוע, גם לא עם גוי. אז בוא תיקח מים, לדרך לפחות. איפה יש? פה במכונה. נתתי בו מבט. נכון, אסור לכם. אז אני אוציא שתייה בכסף שלי. בבקשה, אל תוציא, כי אנחנו לא נוכל לשתות, אמרתי. ידידי, אני מאוד מעריך אותך, אבל אסור לנו שתחלל את השבת בשבילנו. יודע מה? אני אביא לך מים מהברז. רץ לתחנה, מילא בקבוקים ריקים במים וניח לנו בסקית. מאוד נגע לנו ללב שהבחור הקשוח הזה כל כך מתאמץ בשבילנו. אבל זו רק הייתה ההתחלה. התחלנו ללכת, הוא מלווה אותנו, הוא היה במצוקה אמיתית, כבוד הרב, כל הכבוד לך, המכילה שבהתחלה ביקשתי ממך לזוז, תיזהר על הילדים, זו דרך ארוכה ומסוכנת. השארנו אותו עומד שם, המום ומודאג, ופתחנו בהליכה. ירדנו אל הכביש הראשי, כביש 70, והתחלנו לצעוד בשולי הכביש. נסו לדמיין את זה. אבא, אמא, שישה ילדים צועדים על שול הדרך בכביש בין עירוני, סואן ביותר. הלכנו והלכנו בשלב מסוים כשהערב רד. התחלתי לשיר את זמירות שבת וילדיי איתי, ושוב הדאגה נכנסה לליבי, כי אני מכיר את הדרך וזה נראה לי כמו שאנחנו לא מתקדמים לשום מקום. חושר ירד. נצמנו ככל שיכלנו אל השוליים. אך המראה הזה של משפחה עם שישה ילדים קטנים, הצועדים בכביש מהיר עם שקיות, גרם כמובן לנהגים לעצור ולברר מה קרה. בדיוק שהתקרבנו לצומת שמוביל ימינה לטבריה או ישר לתוך מנהרה מובילה לכיוון צומת יגור ומשם לרחצים, עצר לידינו רכב. אדוני, אומר הנהג, הכל בסדר? לא בדיוק, אמרתי. מה קרה? נתקענו לפני כניסת שבת ביוקנעם ואנחנו עושים את הדרך רגלית לרחסים. הוא הביט בי פעם ופעמיים, כאילו לא באתי מיוקנעם אלא מהירך. ואז אמר, אתה כנראה לא מבין מה אתה עושה, אדוני. יש לך קודם כל עוד 3 שעות ללכת, ואתה לא יכול ללכת עם 6 ילדים בשולי כביש מהיר, זה פשוט סכנת מוות. קלטתי זה, אני אומר לו, ואנחנו ממילא כאן, מה אני יכול לעשות עכשיו? אולי תעלו על הרכב שלי? אתה מבין שאני לא אעשה זאת, אמרתי. זה, אגב, בדיוק הסיבה שאני כאן ולא ברכסים. הוא משך בכתפה ונסע. מיד אחריו הגיע עוד נהג, גם הוא זכה לאותו הסבר והמשיך מודאג מאוד לדרכו. אני וראיתי הבנו שזה לא עסק. אנחנו חייבים לעשות משהו מצד שני, מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו? ואז עצר רכב ובו זוג. האישה יצאה והציגה את עצמה כעובדת במשטרה. היא התעניינה מה עושה משפחה שלמה על כביש מהיר בבגדי שבת, וכשסיפרנו לה איך נפלנו לכאן, מה הסיבה שאנחנו נמצאים פה בכלל, היא התרגשה. זה כמו סיפור עתיק יומין, אמרה, בחיים לא עמדתי שפגוש פליטים יהודיים מחוץ לעיירה צועדים להם ברגל, התפייטה. ולאחר מכן אמרה, אתם מבינים לאן אתם הולכים? כן, אמרתי, ליגור, משם לרחסים. זה לוקח איזה 2-3 שעות. אז זהו שלא, כי אתם עוד 2 דקות תגיעו למנהרה, שאתם כבר רואים מול עיניכם. ואם כאן בשולי הדרך זו סכנת נפשות, אז שם זה מוות ודאי. כי למנהרה הזאת אין שולי, ואתם תיכנסו למלכודת מוות. וגם אם תצליחו לצאת ממנה בחיים, חלקכם לפחות, הצד השני של המנהרה יוצא לאמצע של 2 כבישים סוענים, ומכוניות שנוסעות במהירות של 130 קמ"ש, וזה במקרה הטוב. אני מקווה שאתה מבין לבד שעליך לחזור ושלא צריך לפנות למשטרה שתמנע ממכם להיכנס למנהרה. לא, את לא צריכה, אמרה אשתי, גם ככה התלבטנו וכעת הגענו למסקנה, אנחנו חייבים לחזור. אוקיי, ומה תעשו שם ביוקנעם? אין לנו שום מושג, אמרתי. אנחנו נמצא איזו תחנת אוטובוס או איזה בית כנסת, השם יעזור. האישה החלה לבכות וחיבקה את אשתי, אני לא מאמינה שאני בסיטואציה זאת, אמרה. אני כל כך רוצה לעזור לכם, ואין לי מושג איך. אני רק אברך אותם שתגיעו בשלום, ואיכשהו תמצאו מקום להיות בו. תאמיני לי, אם אתם יוצאים מזה, אם זה ייפטר נכון, אני אשקול גם להיות דתייה. אמרה, נכנסה לרכב, ועזבה את המקום. מסתבר שאף אחד מהנהגים הללו לא הסתפק בלהעיר לנו, כי מיד אחרי שעזבו, הם התקשרו למשטרה והתוצאה של זה, שפתאום הגיעו 3 ניידות ועצרו לידינו. הילדים החלו לבכות, 2 שוטרים יצאו וביקשו פרטים, אמרתי למה פרטים? לא עשינו שום דבר לא חוקי. לקח לשוטר זמן להרגיע אותנו, אנחנו לא נגדכם, אנחנו רוצים למצוא איזה דרך לפתור את הבעיה שלכם. מה אתה מציע? אני אומר לו. קודם כל, אני אגיד לכם מה אני לא מציע. אתם לא ממשיכים אלא חוזרים. ותראו מה הולך להיות, אני אלווה אתכם רגלית עד למקום מבטחים והחבר שלי יחזור בניידת. התרגשנו, אתה יודע כמה זמן הלכנו עד לכאן מיוקנעם? הוא חייך, זה לא משנה לי אם 30 או 2 שעות, אני לא מפקיר אתכם ככה. השוטר השני שנהג בניידת אסף את הציוד שלנו, הכניס לניידת, ואנחנו התחלנו לצעוד רגלית לכיוון יוקנעם, שהוא מבלי שהיה לנו שום מושג מה שנעשה לאחר שנגיע לשם. השוטר שליווה אותנו רגלית מדי פעם לקח איזה ילד על הידיים. הוא היה מקסים ואמר לנו שאין לו מושג איזה פתרון ימצאו לנו, אבל שנהיה בטוחים שלא ישאירו אותנו ככה. כל העת נסע הניידת בנתיב הנגדי לאיתה. שוטר אחד רגלי, שוטר שני בניידת. 50 דקות תמימות צעדנו עם השוטר, וכשגענו חזרה לכניסה ליוקנעם, חבר אלינו השוטר עם הניידת ואמר, אל תדאגו, סידרתי אתכם. מה סידרת? איך סידרת? אני אומר לו. חכה ותראה, הוא עונה. ואז מופיע שוטר נוסף, מקומי, בשם יאיר דסטה, ואומר, מצאנו לכם מקום טוב, אני אקח אתכם לשם. עודו מדבר, הוא פתאום מגיע בחום המוניות. אתם שוב כאן, אל תשאלו, כל כך דאגתי לכם. אני והחברים שלנו החלטנו לצאת לכביש, ללוות אתכם, להביא לכם אוכל או מים בדרך. עכשיו אני רואה שאתם כאן. בסוף נעשתם עם הניידת, אה? ממש לא, אמר השוטר. הם לא הסכימו, אז ליוויתי אותם רגלית. אני לא מאמין, אמר הבחור. כבוד הרב, אני אתחזק בגלל זה. אתם נכנסתם לי ישר ללב. השוטר סיפר לנו שנשלחה ניידת לרחסים להרגיע את חמי וחמותי, שאנחנו בידיים טובות, ושלא הונה לנו כל רע. לא ביקשתי מהם לעשות זאת. השוטרים הללו יצאו מגדרם כדי לדאוג לנו. נפרדנו בהתרגשות מהשוטרים, הודינו לה מעומק הלב, ולאחר מכן חברנו אל השוטר יאיר דסטה, שהחל לצעוד איתנו אל תוך יוקנעם. הלכנו איזה שעה ברגל, שעה ורבע. הילדים שלנו שיגעו אותו, התחברו אליו. יש לנו שכן בשם דסטה, והתברר שהוא קרוב שלו, אז זה כבר נהיו משפחה שלו. היינו כבר תושים, ולמזלנו הילדים כל כך התלהבו מללכת עם השוטר ששכחו את כל הסיטואציה. ואז יאיר השוטר אומר, בזמן שאתם צעדתם חזרה לכאן, עברתי כאן מבית כנסת לבית כנסת עד שמצאתי ישיבה שאתם תשנו שם. שמחנו, לפחות שתהיה לנו קורת גג ומיטה לישון עליה. על אוכל בכלל לא חשבנו. אך דסטה כאילו קרא את מחשבתנו, לגבי אוכל מצפה לכם הפתעה. שתקתי. חשבתי לעצמי, לך תדע איזה אוכל ארגנו לנו והוא בכלל קשר. כמובן, מתוך כבוד לא אמרתי דבר. ואז הגענו לקמפוס של 3 קומות עם חדר אוכל ושתי קומות של חדרים. להפתעתנו יצאו לקראתנו כמה אנשים חרדים ואמרו, אנחנו מחכים לכם כבר 1.5 שעות. כנראה מאז שעשינו דרכנו חזרה כבר ידעו אותם. מה מתברר? הגענו לא פחות ולא יותר לשבת חתן של 2 משפחות חרדיות, אלישה ושמיר. החתן רוני אלישה למד בשיבת אוהל יוסף, והכלה רחל שמיר למדה בסמינר תהילה. מערכינו היו נרגשים וקיבלו אותנו בכבוד מלכים, כאילו היינו האורחים הכי חשובים שלהם. מסתבר ששעה וחצי לפני כן, כשהגיעו השוטרים לחדר האוכל, הם היו בטוחים שהגיעו כדי לרשום להם דוחות של 5,000 שקל לכל אחד על היעדר מסכות. אבל השוטרים הרגיעו אותם, אמרו לו שלא באו בשביל המסכות, אלא בגלל משפחה חרדית שתקועה בכביש 70. אולי הם יכולים לעזור? בעלי השמחה אמרו, זה לא יאומן, תביא אותם בשמחה. הם יהיו אורחים שלנו כל השבת, כולל אוכל וכולל שינה. מה מתברר? ביום שישי הודיעה אחת המשפחות כי לא תוכל להגיע בגלל שאבי המשפחה חלה בקורונה, מה שגרם לכך שהתפנה מקום למשפחה עם 6 ילדים, בורא עולם, השתבח שמו, ארגן לנו 2 חדרים מפוארים כמו מלון, מיטות מוצאות, מזגן דולק ואוכל. חכו, נדבר על האוכל. הלכתי להתפלל ערבית ובינתיים הם נתנו מקומות לאשתי ולילדים, וכשהגעתי לחדר האוכל הם לא נרגעו עד שישב בשולחן הכבוד, לא פחות ולא יותר. ואז החל לזרום האוכל, דגים, סלטים מכל הסוגים, כמה סוגי בשרים ועופות, ארוחה של החש וראש קיבלנו שם. בני המשפחה שירתו אותנו במסירות כאילו אנחנו אורחי הכבוד, דאגו שלא נפסיד שום מאכל שהכינו, והם הכינו הרבה. נהנינו מהשירים, מדרשות, לאחר מכן הגיעו קינוחים טעימים ופיצוחים. הלכנו לישון עייפים אך מרוצים, עודנו להשם לחסדו הגדול עמנו. דיברתי על הילדים בהתלהבות שהם רואים מול עיניהם את קיומה של השגחה עליונה שסדרה הכל לטובתנו, ועל כך שיהודים גם אם הם תינוקות שנשבו ועדיין לא חזרו, זכו לחזור בתשובה. ליבם יהיה תמיד חם להגיש עזרה וסיוע למי שאינם מכירים כלל. תפילת שחרית, התפללנו עם המשפחה, לי נתנו לשבי ואפילו זרקו עליי סוכריות. בסעודה השלישית החתן סיפר על הבית שלו, נפרד מההורים שלו, דיבר דברים נשגבים, אך לנו גם על ביתה של רעייתו, אך לנו היה מיותר לשמוע זאת. במור עינינו ראינו את מידת החסד של שני המשפחות הללו. כמה תרחו למעננו, איזה הרגשה טובה הם נתנו לנו. מוצאי שבת מגיע, אבא של החתן ניגש אליי באמצע נאומה של החתן ולוחש לי, המשפחה שלכם ברכסים בטח דואגים, מה קורה איתכם? אולי תתקשרו? אמרתי לו, הפלאפונים ברכב, באזור התעשייה. אני אביא לך את הפלאפון שלי, כמובן, אמר האב, ושלח אחד מילדיו לומר, ברוך המבדיל הוא להביא את הפלאפון. התקשרנו למשפחה בהתרגשות, ההורים אמנם קיבלו עדכון שמטפלים בנו, אך לא ידעו מה עלה בגורלנו. הם לא האמינו למשמע אוזנם שסיפרנו להם ששהיינו במלון שלושה כוכבים עם אוכל מפנק וסעודות מלכים. לאחר הבדלה, אבי החתן נסיע אותנו עם הציוד לרכב, ואנחנו נפרדנו ממנו בחיבוקים ומילות תודה. ורגע לפני שאנחנו יוצאים לדרכנו לרחסים, לפתע דפיקות על החלון. זה היה הבחור ההוא מתחנת המוניות. תגיד, אתה גר כאן? אני שואל אותו, אתה כל הזמן כאן? מה לעשות? הוא אומר, שעות נוספות וזה. אני רוצה להודות לך על הדאגה שלך, באמת התרגשנו, אני אומר לו. כבוד הרב, הוא אומר לי, אולי תברך אותי. אני לא רב עניתי, אבל אברך אותך. וביקרתי אותו במילים חמות, והוספתי שאני מקווה שיוכל למצוא עבודה טובה, ולא בשבת. כן, כבוד הרב, קיבלתי על עצמי לשמור שבת בזכותך, אמר. כל השבת נשארה לי התמונה הזאת, שלך ואשתך וששת הילדים הולכים למסע, שנראה לי כמו יציאת מצרים. אמרתי לעצמי, אם השבת הזו כל כך חשובה, שהם לא מרשים לעצמם לגנוב בקטנה, איזה רבע שעה ממנה, איך אני יכול לבזבז שבתות שלמות? אתה משמח אותי, אמרתי. ייתכן שקדוש ברוך הוא סובב את כל הסיפור הזה כדי שיהודי עם לב טוב וחם כמוך יחליט לשמור שבת. היה שווה לי ולאשתי ולילדיי לעבור את כל התלאה הזאת ולהיות שליחים לזכות לזכות הגדולה הזו. זה הסיפור והוא ממש טרי מהתנור. על משפחה שנעה באוטו נוח. הוא פתאום מצא את עצמה עושה, לך לך, ועוברת שבת מטלטלת, שיהיו לה תולדות בדמות אנשים שהתחזקו, אולי גם יתחזקו, הלאה, כשזה יסופר. אני רוצה לומר לך שאני מלא בהכרת הטוב והתפעלות מאנשי המשטרה שפשוט התגייסו בצורה שלא תאמן למעננו. התייחסו אלינו כאל אישים רמי מעלה, ליוו אותנו ברגל וכיבדו את אמונתנו. בימים אלה של חשדנות שנוצרה לעתים בין הציבור החרדי למשטרה, אני רואה צורך להכריז למען הגינות ומתוך הכרת הטוב, שיחס כמו שקיבלנו מהמשטרה אין לו אך ורע בכל העולם כולו. ובעיקר אני מודה לשוטר אלום השם שליווה אותנו רגלית במשך 50 דקות בכביש סואן, ולשוטר יאיר דסטה שליווה אותנו במשך שעה וחצי מהכניסה ליוקנעם עד שווידה שיש לנו קורת גג וסעודות לכל השבת. האמת שאני חש מאוד רע שגרמתי לחילול שבת כזה, ולמרות שרב חשוב אמר לי שמשעה שנקלטתי לצרה היא בכביש 70 עם רעייתי וילדיי, כל מה שנעשה היה בגדר פיקוח נפש הדוחה את השבת, אך עדיף היה שלא להגיע לסיטואציה הזו. לכן החיזוק הגדול ביותר שצריך לצאת מהסיפור הוא לא להגיע לסיפורים כאלה. וזה אומר שביום שישי יוצאים בבוקר ולא בצהריים, להיות מהמערים לבוא אל השבת, ואם השומעים יתחזקו בזה, והיה זה שכרי.